טוב, אנחנו בפסוק ד' כתוב וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם שרכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען. דרך אגב, אברהם אבינו בא עם כל אהבת האלוקים, הוא נקרא אוהבי. והנביא אומר אברהם אוהבי. הדבר בא לידי ביטוי בין השאר בזה שהוא היה מוכן למות. פשוט, כשנמרוד פנה אליו, אז הוא... למה אתה מכריז ומודיע שיש אלוקים בעולם? הרי נמרוד הכיר בבורו ומרד בו. אז הוא לא היה לו תשובה, אמר, טוב, אני אשרוף אותך. הוא אמר, טוב, תשרוף אותי. לא היה לו, אני לא מוכן לוותר על אהבתי לאלוקים, בגלל מה שאתה אומר. זה ביטוי לאהבה גם. מוכן, כמו אבותינו באינקוויזיציה, שאמרו, או שתמירו את דתכם, או שנשרוף אתכם. אז אמרו, אנחנו מוכנים, אנחנו אוהבים כל כך את אלוקים, מוכנים להישרף על המוקד, וכך היה, זה לא סיפור, היסטוריה. וכאן כתוב אצל אברהם אבינו, הוא היה איש חסד. יש חסד לו, תיתן אמת ליעקב, וחסד לאברהם. מידתו של אברהם וחסד. אחד הדברים זה היחס שלו ללוט. לוט זה היה בן אחיו. עכשיו, בן אחיו, אחיו מת. גם באותו סיפור עם הכבשן, שהוא דרכו אותו לכשם, והוא כן נשא אברהם, לא נשא, אבל נכון, נשאר יתום. קוראים לו לוט היתום הזה. היתום הזה היה ילד לא כל כך. איך אומרים? לא ילד טוב ירושלים. היה שובב גדול. בלשון המתה קוראים לזה בנדיט. אבל הוא יתום. הוא יתום. הוא בן אחיו. אכפת לו. הוא אומר, תשמע, אתה צמוד אליי. היה כבר איזה גבול עד מקום מסוים כשהוא ראה שממש הרועים שלו גוזלים וגונבים וכל זה, אז הוא אומר, יש גבול לכמה אני יכול להחזיק אותך, אבל בכל זאת, גם כשהוא הלך לסדום, הוא נפל בשבי, אז הוא לא ויתר, הוא הלך להציל את לוט. זה איש חסד, איש חסד זה לא חוכמה לאמץ איזה ילד נחמד כזה, טוב, משהו כזה, אלא איזה אחד מופרע כזה. לאמץ אותו, וזה גם מידת החסד של אברהם. כתוב את הנפש אשר עשו בחרן, אומר רש"י במקום, שהכניסם תחת כנפי השכינה. אברהם מגייר את האנשים, ושרי מגייר את האנשים, כתוב הנפש אשר עשו בלשון רבים. אז ככה יש, גם במכון יש אולפן גיור לגברים, יש אולפן גיור לנשים. לא במקרה, למדנו את זה מאברהם אבינו. מה זה להיכנס תחת כנפי השכינה? מישהו ראה פעם את השכינה? איפה ראית? יפה מאוד. הקדוש הוא מתאווה לשכון בתחתונים. מה זה לשכון? להתגלות בתחתונים, להתגלות בעולמנו. אנשים חיים ולא רואים את אור השם, לא רואים בטוב השם, לא רואים. איך אומר רבי יוסי? אוי להם לבריאות שרואות ואינם יודעות מה הן רואות, עומדות ואינם יודעות על מה הן עומדות. אתה רואה את החיצוניות, אתה רואה את ה... אבל אתה לא רואה את המימד הרוחני, האלוקי, המוסרי, את אור השם, איך, כיצד הוא נמצא בכל מקום בעצם. כל מקום הוא נמצא, אין מקום פנוי ממנו, כמו שאומרים חז"ל. אבל לא רואים את זה. בשביל לראות את זה, צריך לאדם להיות כלי לזה. זאת אומרת, להכשיר את עצמו לראות איך, על ידי זה שיעשה מעשים טובים, תיקון המידות, לימוד תורה ומצוות, כל הדברים האלה. הוא זוכר. זה מה שעשה אברהם אבינו. ומילים אחרות, היה לו מכון מיר קטן כזה, גדול, סליחה. כלל עולמי. והוא בעל התשובה הראשון בהיסטוריה, שהוא אמר, רגע, רגע, גיליתי את אלוקים, או אלוקים מתגלה אליי יותר. אני לא רוצה להשאיר את זה ב... אל תמנע טוב מבעליו, לא רוצה להשאיר את זה אצלי בכיס. אני רוצה לזכות גם את הרבים. זה הפשט כאן, תחת כנפי השכינה. הכניס אותם תחת כנפי השכינה, זאת אומרת שהם ראו את השכינה. זכו לראות את השכינה. כשהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגער את האנשים ושרי מגער את האנשים. הוא מעלה אליהם הכתוב, כאילו הסאום. כמו שחז"ל אומרים שלאדם שהוא לומד תורה, יש לו אבא ביולוגי, שהוא צריך לכבד אותו, אבל לא פחות מזה, יש לו אבא רוחני, אבא שמגלה את הצד הנשמתי שבו, הצד הרוחני, המוסרי שבו. זה הרב שלו, המורה שלו, שכן. אז זה מה שהוא עושה אותם בעצם. זה אברהם, הוא היה עושה אותם. אשר עשו בכורה, כתוב כאילו עשו. פשוטו שמקרא עבדים משפחות שקנו להם כמו שעשה את כל הכבוד הזה, עניין קניין וישראל עושה חי, זה אומר לי שקניין. אבל תהליך התשובה של אברהם אבינו לא פסק רק בזה. כתוב כשהגיע לבאר שבע, אחרי שהוא קרת ברית עם אבימלך, אז כתוב שהוא הקים שם נטע אשל. כן? אז כתוב ברש"י במקום, הייתה אשל והכתוב קרא שם בשם השם כל עולם. אז רש"י אומר, איזה אשל? מה זה האשל הזה? אז הוא אומר, אוהל, בשביל להכניס אורחים. ולמה הוא מכניס אורחים? שאם באים ונותן להם לאכול, קודם כל לאכול. כשהוא נותן להם לאכול, אז הם רוצים להגיד לו מה?
תודה.
תודה. אז הוא אומר, אתה אומר לי? תגידי למי שבאמת צריך להגיד תודה, שאלו, מי זה? הוא מראה לשמיים, מי זה? רגע, מי זה שמיים? מה, אתם לא יודעים? בוא אני אספר לכם. וככה קירב אותם לאמונה, לתורה. גם במכון מאיר, בזעיר אנפין, לא פעם באים חבר'ה, הוא אומר, תדע, אני רעב. אני יכול לאכול אצלכם במסעדה? אני אומר, למה לא? תאכל. נשאר כאן לשלוש-ארבע שנים אחרי. אני לא אומר את זה כתיאוריה. כן, לא פעם, אנשים... הוא לא לומד כאן בכלל, מה הוא עושה כאן? הוא אוכל כאן והוא לא לומד. יכול לקרות דבר כזה? כן או לא? אז מה, לגרש אותו?
אז כנראה שיכול להיות.
מה, לגרש אותו?
לא, זאת אומרת, יכול לקרות משהו.
אז הוא משפיע עליו בעצם. מאיפה למדנו את זה? ממי? מאברהם אבינו. אנחנו בסוכה, נכון? פרק שני. פרק שני, משנה שנייה או שלישית כבר. כן, משנה ג' העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולים לה ביום טוב. אף על פי שהיא מטלטלת ואינה קבועה, או בראש הספינה שבים שהרוח שולטת שם יכולה להקרא, כשירה. בנמרה מבואר שמדובר בסוכה שיכולה לעמוד ברוח מצויה של היבשה. ובאה המשנה להשמיענו שאף על פי שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה של הים, שהיא רוח יותר חזקה. הסוכה כשרה שמכל מקום דירת הרעי. ועולים בה ביום טוב, פסקה זו מיותרת היא, אלא עולים בספר נשנית, ואין עולים לה ביום טוב, נקעת התנה כאן ועולים לה ביום טוב. אז אצל, נדמה לי שחבד או משהו כזה, הם יש להם מכונית סוכה. הם באים, כן, הם באים מכונית עם סכך וכל זה. אה?
יש משהו יותר
כזה,
יש
שם... כן? כן, מה ראיתי?
יש שם את הדבר הזה שעומדים עליו ונוסעים?
לא
בעבוד. איך? עבוד הוא... דבר רעי לזה, עומדים עליו. לא, פחות מסבלים. אז ראיתי חבדניק, סרטון שחבדניק שעשה מסוכה עם זה, איכשהו... עשה עם הסוכה, נוסע ברחובות.
זה מזכיר לי מלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור, זה היה בדיוק, היא נמשכה גם בסוכות. התחילה ביום כיפור, נמשכה כמה ימים. אז באותו זמן, המלחמה הזאת, זכיתי להיות בגבול עם הירדן. וגם אני מודה לקדוש ברוך הוא, כי לא הייתה מלחמה, כי לא הייתה מלחמה שמה. אני יודע איך היינו מתגברים על האויב. אז ושם היינו על הירדן ממש, על יד יריחו, מול על הירדן ממש. וסוכות, הגיע הסוכות, וצריך נשא בסוכה. והיינו במעוז כזה, זאת אומרת, זה מעוז, זה עמדות כאלה, ואיך תקים סוכה בתוך כל המלחמה הזאת וכל זה. ובמקום שאני שירתתי, ביחידה הזאת, שירתו עוד שני רבנים חשובים מאוד, אחד זה הרב צבי טאו, והשני, הרב יהודה חזני, זכרונו לברכה. והגיע סוכות, מה עושים? אז היה לנו קומנד קרדי רכב כזה, מטנדר כזה ש... אז פתאום הרב יהודה, זכרונו לברכה, הוא היה בעל ראש ממציא. הוא אומר, חבר'ה, בואו נעשה על הקומנד קר סוכה. ובאמת, אבל לא היה, לא היה, שם היה, לא היה עצים, לא היה שום דבר. אמר, אבל יש שם המון קוצים, יש שם הרבה קוצים. אז שמנו על הזה, קוצים, קוצים. זה היה הסכך, הקוצים זה היה הסכך. וזה, ושמנו, מי הביאו איזה לולב, את ארבעת המינים, בתוך הקומנקר הזה. למה למדנו סוכם את המשנה הזאת? העגלה, מה זה מכונית? זה עגלה. עשינו עגלה, היה מסוכה, נזכרתי בה. מה זה זה?
הרב, יש איזו תמונה שמפרסמים הרבה שנים בסוכות, שאם מישהו נוסע בדרך עם רכב, ועכשיו הוא רוצה לאכול, אז הוא פותח את הדלת של הנהג, פותח את הדלת האחורית, שם שכך מעל, וזהו, יש לו סוכה.
יכול להיות, כן, יכול להיות, אבל יושב מתחת לדלת. הוא פותח ככה, ומתוך זה עושה נוסענו. בסדר גמור. בראש האילן, או על גבי גמל כשרה, ואין עולים לה ביום טוב, למה? בראש האילן, עושה סוכתו בראש האילן, או על גבי גמל כשרה בחולו של מועד, ואין עולים לה ביום טוב, לא דווקא בחולו של מועד. לפי שאסור לעלות באילן ביום טוב, לא בגלל עשי. לא על גבי בהמה. שתיים באילן ואחת בידי האדם, או שתיים בידי האדם ואחת באילן כשרה, ואין עולים לה ביום טוב. מה זה שתיים? שתי דפנות האילן באילן, כגון שהסכך נסמך בשני הצדדים של האילן, ואחת בידי האדם, הדופן האחת שעשויה בידי האדם, על הארץ, או שתיים בידי האדם, שתי דפנות עשויות בידי האדם, ואחת באילן, הדופן, האחת זה האילן, והסכך נסמך עליו, כשרה, אבל מה אין אלא ביום טוב, כלומר איך נשים סוכה ביום טוב, בפני שרגילים להניח חפציהם על הסכך, שהוא משתמשים באילן ביום טוב. להרגל הזה, שלוש בידי האדם, היו שלוש דפנות עשויות בידי האדם, זו סוכה רגילה, ואחת באילן, ודופן רביעית עשייה באילן כשרה ועולים לה ביום טוב, לפי שהסוכה עומדת בפני עצמה, והיא לא תלויה באילן. ושלוש ספונות עשרות בידי אדם, ואין צורך בדופן באילן. זה הכלל. כל שניתה לאילן יכולה לסוכה לעמוד בפני עצמה, הרי היא קשרה. ועולים להביא אותו. לכן, אם הסוכה היא חי נושא את עצמו, והיא לא תלויה באילן, אז זה קשרה ועולים להביא אותו. אורות. אורו של משיח. בבקשה. אם אפשר לחלק את, את אורו של משיח. אז נפתח. איזה עמוד אנחנו? 39, 40 כבר. 40. הרבה. אור התחייה הרוחנית, כן? מספר 12. אור התחייה, מי אין פה? יש לכם? ארבעים, נכון? מתוך כך, כשמדובר כאן על, על כן, מעלותיו של המשיח, נפגשים עם המושג של תחייה. המובן של תחייה היא גאולה, רנסנס, התחדשות, תקומה. ביטויים שונים של אותו עניין, זה תחייה. בתחיית ישראל יש גילוי במעשים, לא רק ברוח, אלא במעשים, בפרקטיקה. מה זה תחייה? עלייה לארץ. קיבוץ גלויות זה תחייה. בניין הארץ החומרי והמעשי זה תחייה, וגם הרוחני התרבותי של תורה זה תחייה. כל הצדדים האלה שייכים לתחייה שבעצמה שייכת למשיחיות. אני נזכר שלפני שנים רבות היינו מתארחים בגוש קטיף במשפחה, בדרך כלל עשינו את זה בפסח בגוש קטיף, והיינו לנים באכסניית, יש שם איזו אכסניית נוער כזאת, על יד המלון שם. ומול זה היה גני טל, יישוב בשם גני טל. וביקשו ממני שאני אבוא לתת להם במרחק הליכה, לא רחוק משם. לתת איזה דרשה או משהו שם אחרי הצהריים לפני, אחרי מלכה, בין מלכה לערבית, באזור הזה. טוב, הלכתי בכביש שמוליך לגני טל, והיישוב הזה גידלו חממות, היה להם הרבה מאוד חממות. וראיתי, כאילו זה ים של חממות היה. אז הסתכלתי, התבוננתי בחממות, נזכרתי ברב קוק זצ"ל. אמרתי לה, חבר'ה, כשבאתי לדרשה, אתם יודעים, בדרך ראיתי את המשיח. כולם הסתכלו עליי, מה הוא מדבר הבן אדם עליי? ראיתי את החממות, ראיתי את היישוב, היישוב יפהפה. ראיתי את היישוב, שאלו, למה אתה מתכוון? אז אמרתי מה שהרב כאן בעצם כותב. תחיית עם ישראל, בניין המולדת, הכרם של גל, כל זה אורו של משיח. התחייה הזאת, הגאולה, זה גאולה. כל כביש שנסלל כאן, כל עץ שניתה כאן, כל בית שנבנה כאן, כל דבר. לא יודע אם אתם מתבוננים קצת במה שנעשה כאן בארץ הזאת. איזה אור, איזה תחייה. משהו לא... הנביא יחזקאל, התחיינה העצמות היבשות. תחיינה, זו, ודאי, תחיינה, מה אתם אומרים? חיות. שם הוא אומר, עצם לעצם. זאת אומרת, קיבוץ גלויות. העצמות באות אחת השנייה מתחברות. בהתחלה הגוף, אחר כך הוא נפח בנשמה. זה הדור שלנו בעצם. הרב זצ"ל בעין העמוקה שלו והגדולה שלו. הוא רואה גם, הוא רואה כבר, למרות שעד לפני 100-120 שנה או משהו כזה, מה היה כאן? כלום לא היה. הוא רואה כבר בעיני רוחו את הנשמה, לא רק את הבניין, למרות ששמע כל, אז היה, הייתי אומר, עלוב. פתח תקווה הייתה כמו איזה, סליחה שאני אומר, ראשון לציון, הייתה כמו איזה חבר'ה על הגבעות, נוער הגבעות. איזה אוהלים או איזה חושות או משהו כזה. ואיך אתה רואה כבר את, את כל מה שהתפתח מזה? איך, איך יכול להיות? אני רואה את הראש של משיח. אתם ראיתם פעם את פתח תקווה, מישהו ראה אותה? היום. לא יכול להיות. אתה לא יודע מתי, איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת. אתה לא יודע. מכביש 6, עד בני ברק. מבני ברק עד רמת גן. מרמת גן עד תל אביב. זאת אומרת שפתח תקווה היום, תראו איך היא התפתחה. אמנם השמות השתנו, אבל זה אותו, אותו התפתחות עצומה, וזה עכשיו, מה יהיה בעוד 100 שנה? מה יהיה בעוד 100 שנה? והרב רואה את זה בעיני רוחו, הוא אומר, כל ההתפתחות הזאת של קיבוץ גלויות ובניין ארץ ישראל וכל כל הדברים האלה, זה גילוי אורו של משיח. אבל אני אז הדברתי את זה לאנשי גני טל, אמרתי להם, תראו, החממות האלה והבתים האלה היפים שאתם כאן, זה, אתם יכולים לשאול אותי, אז מה, אחרי שהרסו את הכל, מה אתם אומרים? ירידה לצורך עלייה. וואה, מה שיהיה. ודאי, ודאי, איזו שאלה. כל הדברים האלה זה חלק מתהליך. התהליכים ההיסטוריים הם כמו קפיץ. לפעמים הקפיץ נלחץ. אז זה מתכווץ. אבל מה קורה אחרי זה? קופץ. כמו אדם שקופץ לרוחק. בשביל להתקדם קדימה, מה הוא צריך? ללכת אחורה. לא, כמה שהוא רץ יותר מאחורה, הוא קופץ יותר קדימה. היום בהתיישבות רואים את זה ממש בחוש. כמה שלוחצים יותר, הם סיפר לי אתמול לאחד הרבנים כאן שהוא נמצא ביישוב גוש תלמונים. הוא אומר, אתה יודע מה, עכשיו בונים ביישוב שלנו, יישוב קטן, בונים עכשיו מספר בתים להכפיל את היישוב. למרות שכל הזמן לא נותנים, יש יישוב נריה, אני לא מדבר על היישוב נריה הזה. יישוב נריה התחיל ממש, חנקו אותו, לא נתנו לו להתפתח. היו בהתחלה קומץ משפחות, שחלק מהם היו תלמידי מכון מאיר. היום אתה בא ליישוב נריה, מאות משפחות, מאות בתים, בונים, בונים, בונים. תלמון ונקרא דולב, ולמעלה ולמטה, ובאמצע, ועוד פתאום עוד איזה... כל זה למה? בגלל ש... הקפאה, שמעתם? הקפיאו. כמו גפן, אתה מקפיא אותה בחורף. היא פורחת בקיץ. אשרנו מה טוב חלקנו. זה אורו של משיח. ככה גם בגוש קטיף. כל זה נתן תנופה, מי שמכיר את היישובים בפתחת רפיח שם. וואי וואי, איך הם פורחים. איך זה, כל האזור הזה מתפתח. כל זה בגלל מה? כן, אבל אנחנו נחזור לשם. זה דבר ודאי, תשאלו איך אני יודע. מה אכפת לך? אני יודע.